ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה גרין. היום ברצוני להזכיר ולספר על אוצרה של יהדות סוריה שעומד בסכנה. יהודים יוצאי סוריה נלחמים על המורשת המאוימת על ידי המלחמה. הקהילה היהודית עזבה את חלב כבר מזמן. כעת יוצאי העיר מבקים את מר גורלה של המולדת, חוזרים מנימי הזוהר שלה ומבקשים ממדינת ישראל לעשות הכל כדי להציל את כתבי הקודש. כואב הלב לראות מה קורה בעיר שהייתה מעוז של מסחר, תרבות ואוכלוסייה מפוארת. כך מספר משה כהן שעומד בראש המרכז למורשת ארם צובה, כפי שכונתה הקהילה היהודית בחלב סוריה. כואב לראות את ההרס, ועוד יותר כואב לראות שהעולם שותק. לא אכפת לאף אחד. מוזר, מאוד מוזר. העולם מדבר נגד מה שקורה רק כדי לצאת ידי חובה. זה חומר למחשבה. כהן עזב את חלב לפני 45 שנים, בגיל 23. הוא זוכר עיר מודרנית מפותחת, עיר שבה יהודים מוסלמים, נוצרים, ארמנים וצ'רקסים חיו בהחווה זה לצד זה. הקהילה היהודית, כמו העיר עצמה, הייתה מורכבת מיהודים מזרחיים, מצאצאי מגורשי ספרד ומיהודים אשכנזים. קהילה מאורגנת למופת, מסורתית אבל ליברלית. רוב היהודים גרו בשתי שכונות, אחת באזור שמופגז. האחרת, שכונת ג'מיליה הידועה, נמצאת באזור שבשליטת אסד. כ-200 אלף יהודים יוצאי חלב חיים כיום ברחבי העולם. כעשירית מהם בישראל, הם עוקבים בדאגה אחרי האירועים. חוששים לגורל שכניהם המוסלמים, וגם לגורל הפריטים היהודיים העתיקים שנותרו בעיר המופגזת. הם נחשבים לבני הקהילה היהודית העשירה בעולם. ביניהם משפחות ספרה ופיצ'וטו, האחים נקש, משה סבא ובעלי הון אחרים, ואינם יכולים לעשות דבר כדי להציל את המורשת היהודית של חלב. האסון שמתרחש בחלב כואב, אבל בעיקר הוא מרגיש כעס אל מדינת ישראל, כי זו שהציתה את המרד נגד בשאר אל אסד. תוקף הסופר אמנון שמוש יליד העיר הסורית. המטרה של המלחמה היא להפיל את נשיא סוריה. ישראל תומכת במורדים מבלי להבין שמשפחת אסד היא הפתרון היחיד מפני השריעה, שהיא אסון לכל אדם משכיל. ארצות הברית, ידידתנו הגדולה והמודיעין שלנו, החליטו לחסל את אסד. ישראל היא זו שגייסה את אמריקה והציגה לה הסבר לא נכון. טעו באבחון וטעו בביצוע. כבר כמעט 8 שנים הוא שורד, אף על פי שכולם בטוחים שהוא ייפול. עצוב לו על היד של ישראל במרד. עירו חלב נחרבת על ידי מורדים שהם תומכים בהם ומטפלים בפצועים שלהם. שמוש זוכר את העיר כעיר יפהפייה. קוסמופוליטית, מקבלת כל זר בחיוך, הוא אומר. שווקים גדולים ומרהיבים שלאדם השווקים של ירושלים העתיקה נראים כמו מיניאטורה. הוא זוכר את בית הכנסת ואת הקונסולים של מדינות אירופה שרובם היו יהודים. כל זה נחרב, בין השאר, בגלל מדיניות מדינת ישראל. בניין אריל עוד ונצח לישראל כי נשם בחלויה לפני כשנתיים עזבו את חלב שתי היהודיות האחרונות והגיעו לישראל. אחת מנה הייתה קשישה מופלגת שנפטרה לאחרונה. בעיר נותרה יהודיה שנישאה לפני שנים למוסלמי וכפי הנראה היא תסלמה. משפחתה עלתה לישראל לפני כשנתיים, היא נשארה במולדת. בקהילה היהודית החלבית בארצות הברית שומרים איתה על קשר. עד לאחרונה מצבה היה סביר, רק שבכל רגע המציאות עלולה להשתנות. בתקופה האחרונה הפכה חלב למוקד קרבות במלחמות האזרחים בסוריה. כמעט מדי יום נופלים בתושבים מקומיים. רק בשלושת השבועות האחרונים נהרגו כ-120 ילדים בעיר ומאות נפצעו. במזרח חלב, בשטח הנמצא בשליטת המורדים, נצורים כרבע מיליון בני אדם, הנתונים תחת תקיפות של צבא אסד והכוחות הרוסיים, על פי הערכות שטח זה יחריף לחלוטין בעתיד. במערב חלב חיים יותר מ-100 אלף תושבים המזוהים ממשטרו של אסד. מצבם אמנם טוב יותר, אבל הם סופגים לעתים אש. מלחמת האזרחים פגשה את חלב ביולי 2012, יותר משנה אחרי תחילת המחאה שנסחפה באביב הערבי נגד הנשיא אסד. המורדים פתחו במתקפה על כוחות הצבא בעיר, ובתוך זמן קצר החלה חלב לקרוס. באותה שנה התפוצצה פצצה בשוק העיר והרסה חלקים ניכרים ממנו. חצי שנה אחר כך הצריח במסגד הגדול נפגע בהפגזה. המצודה הגדולה בעיר שנבנתה במאה השלישית ונחשבת לאחת העתיקות בעולם סובלת גם היא מנזקי מלחמה. שוק אל מדינה שהוקם במאה ה-14 נחרב. כל זה כמובן הפגיעה באזרחים. הובילו את ארגון אמנסטי להכריז לפני כשנתיים וחצי שהחיים בחלב הפכו לבלתי נסבלים וכאילו לא חסרו צרות. רוסיה החלה לסייע לאסד והפציצה את המורדים במזרח העיר. העיר הפכה לגיהנום, כותב פיליפ מנסל בספרו חלב, עלייתה ונפילתה של עיר המסחר הגדולה. תורים ללחם, הפסקות חשמל ומים, הרחובות מלאים בהשפע, רעב ולילות ללא שינה, הם המצב הרגיל בחלב. בחלק מפרקי הספרון הדק, מנסל מתאבל על המאכלים הידועים של חלב. 26 הגרסאות לקבב החלבי והפיסטוקמניה, הוספת פיסטוקים כמעט לכל מנה. השאלה כעת בחלב היא, איך לא למות, אומר הסופר חאלד חליפה. העיר נכנסה לימי השחורים, מרואן הישאם בעבר סטודנט בחלב, שב אליה בשליחות המגזין ונטי פר, אחרי היעדרות של 3 שנים וכתב שאין מילים שיכולות לתאר את ההלם שלו. גופות לא נקברות כאן במשך שבועות, הוא כותב. את זוועות חלב מצליחים תושביה להפיץ העולם עם סמארטפונים, יש סרטונים, התקשורת מסקרת, אין דרך לעצור את זה. בתי הספר ובתי החולים בחלב נמצאים מתחת לאדמה. המורים הם מתנדבים, לא כל ההורים מסיבות מובנות שולחים את ילדיהם ללימודים. משעמם להיות סגור בבית, אבל אם אתה יוצא החוצה צריך לזכור שלא בטוח שתחזור. בכל פעם שהוא הולך לבקר חברים מספר תושב העיר שעבן, אני חושב שיכול להיות שלא אראה אותם יותר. דאגה נוספת היא המזון, הוא כותב. מתנדבים מחלקים אוכל בשכונות, ארגוני סיוע מחלקים פסטה ואורז, לעתים בחינם, לעתים גובים כסף. מחיר הלחם עלה, קשה להציג בשר, חלב ויוגורט. פארקים רבים הפכו לאתרי קבורה. אבל לנוכח האפשרות שתקווה ברעב, לא אכפת לך לאכול ירקות שצמחו בין גופות. אם חליתם, התפללו שלא תגיעו לבית חולים. תמצאו שם עצמות ודם על הרצפה. אורפה באחד מ5 בתי החולים במזרח חלב פרסם ביומנו באתר האינטרנט של רדיו ABC. רוב אנשי הצוות הרפואי ברחו, נעצרו או נהרגו. אשתו וביתו התינוקת עברו לגור איתו בבית חולים. יש לאחריות כלפי התושבים, הוא מתאר שבין 50 ל-100 פסועים מגיעים כל יום למקום עבודתו. גם יהודים יוצאי חלב הצטרפים לקינה על המולדת. הרב חוסה רולנדו מטלון, תושב מנהטן, כתב לאחרונה ב-Jewish Week על געגועי החלבים לעיר הקורסת. סבי עזב את חלב לפני 10 שנים, כך הוא כותב, אבל חלב מעולם לא עזבה אותנו. גדלתי בבונוס איירס בקהילה של יהודים סורים. הטעמים והריחות של חלב, המוסיקה, השפה, הנורמות החברתיות, הזיכרונות של הרחובות ובתי הכנסת היו חלק מחיי. חלב הייתה רחוקה, אבל קרובה. מי יכול היה לנבא שתתפרסם כמקום של הרס, ייאוש ופחד? הקהילה היהודית של חלב היא מהעתיקות בעולם. ראשוני היהודים הגיעו לעיר בימי דוד המלך. בהמשך הצטרפו אליה מגורשי ספרד ואשכנזים. רובם היו סוחרים. העיר שישבה על דרך המשי שגשגה עד פתיחת תעלת סואד ב-1869, ואז ירדה קרנה. ב-1947 פרצו פרעות נגד היהודים ורבים מהם עזבו את סוריה. כ-40 שנה אחר כך עזבו הנותרים. רבים מיוצאי חלב הקימו קהילות ברחבי העולם, בברוקלין, במקסיקו, בפנמה, בסאו פאולו, בבונוס איירס, בלונדון, בבריסל, בז'נבה ובמילאנו. חלקם כאמור אנשי עסקים ידועים. האחים נקש, מוסי סבח, שנהרג בהתרסקות מטוס לפני כ-8 שנים, משפחת ספרה, בספרו בנדטה על אדמונד ספרה, מתאר בריאן בורו את ראשוני המשפחה שסחרו בזהב ובכסף ממקום מושבם בחלב. ב-1914 עזב ג'ייקוב ספרה את חלב והשתקע בבירות, אבל מעולם לא שכח את עיר הולדתו והוסיף להתגעגע אליה עד יום מותו. משפחתה של קלאודיה רודן, מחברת ספרי הבישול, הגיעה לארצות הברית מחלב, ובארץ מקורות משפחתו של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, גם הם מהעיר הסורית חלב. ותיקי חלב עדיין זוכרים את בית עמו. אדמונד דואק, מנהל חשבונות מתל אביב, יליד חלב, כתב ספר מדור לדור על קורות משפחתו. הוא עזב את חלב בגיל 10 אחרי הפרעות. בעקבות ההכרזה על חלוקת ארץ ישראל, השכנים המוסלמים התלקלו לנו, הוא אומר. עד אז חיינו אותם בשלום. קשה לראות מה קורה לעיר הגדולה והיפה הזאת. קיוויתי שביום מן הימים אשוב לבקר בה, אבל זה כנראה לא יקרה. חלק מיוצאי חלב מודאגים מגורל האתרים היהודיים שנותרו בעיר. בית הכנסת הגדול כבר נפגע. דוד, סוכן ביטוח מראשון לציון, הגיע לישראל לפני 60 שנה, בגיל 17. בשנים האחרונות סייע לחלץ את היהודים הבודדים שנשארו בעיר. אף על פי שהסורים נחשבים לאויבים שלנו, לא נוח לי עם מה שקורה בחלב. הוא אומר, יש שם אתרים יהודיים שנבנו לפני אלפי שנים. בית הכנסת נוסד על ידי יואב בן צרויה. הם לא מחפשים אותנו כיהודים, הם מחפשים אחד את השני, אבל באמצע יש לא מעט מקומות שחשובים ליהדות. אנחנו כבר לא מזדהים עם סוריה, אומרת שרינה רופא, יועצת ניהולית מברוקלין שמשפחתה הגיעה לארצות הברית בחלב. אין לנו יותר קשר אליה, אף על פי שחשים בעצב כשרואים מה שקרה לאתרים יהודיים בעיר. מוטי כהנה, איש עסקים אמריקאי שמסייע בחילוץ יהודים מסוריה, מקווה שגורל בית הכנסת בחלב לא יהיה כגורל בית הכנסת בדמשק, שנהרס במהלך המלחמה. המורדים בבירה שאלו אותי מה לעשות עם בית הכנסת. היהודים אמרו לי לא לעשות כלום. בסופו של דבר הוא נהרס. בבית הכנסת בחלב יש ספרי תורה וכנראה גם הדפים החסרים של כתר ארם צובא, ספר התנ"ך העתיק ביותר. הממשלה והרוסים זורקים שם חביות נפץ ופצצות. אם הם יפגעו בבית הכנסת, אלפי שנות היסטוריה יימחקו. דברים דומים, אומר משה כהן, אמנם לא נשארו בעיר יהודים, אבל השארנו מאחור פריטי דת חשובים. הייתי שמח אם ממשלת ישראל הייתה פועלת למען השבתם. לדברי יוצאי חלב נוספים, כפי הנראה נמצאים בבית הכנסת בחלב, חלק מהדפים החסרים בכתר ארם צובא, שעל פיו נכתבו ספרי תנ"ך בגלויות שונות. אוצר שערכו לא יסולא בפז. כותב שמוש בספרו משל עזרא ספרה ובניו. הכתר היה שמור בקהילת חלב במשך כ-1,000 שנים, עד שחלקו הוברח לארץ 10 שנים אחרי פעות 1947, שבמהלכן פרצה שריפה בבית הכנסת, שגרמה לפגיעה בכתר. בארץ הכתר ניתן לנשיא מדינת ישראל בן צבי, ונשמר במכון על שמו. הכתר אינו רק קמיה של הקהילה, אלא גם רכושה. כותב שמוש בספרו יוצאי חלב ניסו להעביר את הכתר לרשותם, אולם בית הדין הרבני בירושלים קבע ב-1958 בהסכם פשרה שהוא יישאר במכון בן צבי ונציגי העדה החלבי יהיו שותפים במועצת האפוטרופוס שלו. מתוך יותר מ-400 עמודי הכתר נמצאים בארץ פחות מ-200. גורלם של שאר הדפים, ספרי החומש, אינו ידוע. קרוב ל 60 שנה עברו מאז שהכתר הגיע לארץ, ולמרות ניסיונות בני העדה ועיתונאים להתחקות אחר הדפים החסרים, איך לא הצליח לפתור את התעלומה. לא רק הכתר נמצא בחלב הנצורה, אומר כהן, קהילת יהודי חלב היא קהילה עתיקה בת 2,700 שנים. במשך הזמן הזה נאספו פריטי דת רבים, ספרי תורה, מסמכים שונים, חלקם בבית הכנסת שכפי הנראה לא נפגע בצורה קשה, חלקם במצודה העתיקה ובערים סמוכות. יש שם מורשת יהודית שתלך לאיבוד. לא מזמן התקשרו אלינו שדדי עתיקות מטורקיה שניסו לגרום לנו לרכוש פריטים עתיקים שכפי הנראה נשדדו מהעיר. עצוב שזה קורה במרחק קטן מאיתנו. אם מדינת ישראל לא תיזום מהלך לשבת הפריטים, חלק מהמורשת היהודית ייקחת. בזה נסיים, להתראות בתוכניתנו הבאה. ואז נו